צהריים טובים. חיים, רק תגיד לי כמה זמן יש לי בגלל העיכובים למיניהם, שנדע מתי אני מסיים. 12:30. טוב. צהריים טובים לכל הנוכחים. אני שמח לראות גם פנים מוכרות, ונזכרתי בדרך לכאן שלציבור לא מבוטל יש את המכשיר הזה, והזכרנו אותו בבוקר בתפילה. הזכרנו אותו באז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. יש שתי אפשרויות בטלפון, או צללו כעופרת במים אדירים, או יש עוד אחד, יוחזם או רעד. אז אדם יכול לבחור מה הוא רוצה שיהיה במכשיר הזה, או יוחזם או רעד, או צללו כעופרת במים אדירים. איך אומרים, הבחירה היא בחירה שלו. שמח לראות פה גם פנים מוכרות מהעבר שלי, ואחר כך אני אראה גם פנים בטח מוכרות בהווה וגם בעתיד עצמו. אנחנו הגדרנו את הנושא שלנו היום כתפילה, כבוד בית הכנסת, דיבור לימוד בתפילה, ולא סתם הוצאתי את זה, כי אתה רואה הרבה אנשים שהוא אומר, איך אומרים בעברית, ארשוק לצח, אבל תוך כדי כך אני לא יודע אם הוא משתמש בתפילון או שהוא עושה את העסקים שלו פה. מעשה באיזה רב אחד שנכנס לבית הכנסת, ואחרי התפילה ניגש אל שני יהודים שאומר, שולמלכם רבית, וסיספסירת, מה קרה? אני רואה שאתה היית בטיול רחוק, הקפת את כל העולם כבר, אז מגיע לך שולמלכם. חשבנו אולי הבאת איזה בקבוק וויסקי טעים או משהו כזה, אבל לא חשוב. זה טוב גם ככה. היו כאלה שאמרו שהוא היה צריך להביא שמועות טובות. אתם יודעים מה זה שמועות טובות? גיטה הרינג. נכון? שמועות טובות, גיטה הרינג. לא הביא שמועות טובות, אז זה בעיה, אז מה? הכל פנים, אנחנו מתייחסים בצורה מעשית לעניין שמוגדר אצלנו ככבוד בית הכנסת. ותסתכלו בהתחלה ממש גמרא מסכת מגילה ודף כ"ח עמוד א', תנו רבנן, בתי כנסיות אין נוהגים בהן קלות ראש. מעניין, הגמרא לא כותבת מה זה קלות ראש, מה ההגדרה של קלות ראש. אין אוכלים בהן, זה כבר הסבר למעשה לחלק הזה שאפשר לקרוא לו בשם קלות ראש. אין אוכלים בהן ואין שותים בהן ואין נעותים בהן, אנחנו נראה בהמשך מה ההגדרה של נעותים בהן, ואין מטיילים בהן ואין נכנסים בהן בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. מה שכן, אם מי שנכנס לבית הכנסת כדי לקרוא למישהו או משהו כזה, יושב כמה דקות, יגיד איזה פרק תהילים או ילמד איזה משנה או משהו כזה, ואני חושב שהוא נכנס לצורך. ואין מספדים בהם מספד של אדם יחיד, אבל קוראים בהם, שונים בהם, ומספידים בהם מספד של רבים. מספד של רבים, הכוונה מי שהוא היה מגיד שיעור וכדומה. לזה ודאי וודאי עניין של כבוד הציבור שיספידו אותו ויעריכו אותו כמו שצריך. רק לפעמים יש בעיה שלאנשים שמדברים יש להם יציאה קשה, הם לא יודעים להפסיק. איך כתוב שמי שניתנה רשות למשחית לחבל, שהוא בין לא מבחין. הוא אומר, רצח, הנה רצח, זה פשוט לא נגמר. אמי זכרונה לברכה הייתה אומרת במקרים כאלה מעזרת נשים, במהרה בימינו. ואז אני מקווה שהרמז היה מספיק אחד למי ששכח את עצמו. נקודה מעניינת שמתייחסים אליה כאן, כשנכנסתי פנימה ראיתי כאן מזוזה. עליבא דאמת, בית מדרש צריך מזוזה, בית כנסת לא צריך מזוזה. מהו הטעם? בבית כנסת באים להתפלל, אלא אם כן יש חזן ונותנים לו את המפתח ואומרים לו, כשאתה גומר אל תשכח לנעול את בית הכנסת. גם זה כבר ראיתי, גם זה כבר שמעתי. אבל באופן עקרוני ודאי שבאים להתפלל, לא באים לאכול, לא באים לישון. למרות שמזכיר לי, לא יודע, מזכיר לי את הבדיחה המפורסמת, הבדיחה או סיפור על איזה זוג שרצו ללכת בתור, אתה רוצה שאני אזוז לכאן או לכאן? לא, בסדר, לפה? אין בעיה. לא, כל השאלה. זוג שרצו ללכת לאיזושהי מסיבה כזו או אחרת, הזמינו בייביסיטר שיקסה בחוץ לארץ, גויה, וחזרו הביתה מאוד מאוד מאוחר, נכנסים לחדר לראות מה עם התינוק, רואים התינוק שוכב במיטה, הבבלי הגדול, פתוח ליד הראש שלו. שספסירת, מה קרה? למה צריך לפתוח את הבבלי? אמרה שיקסה, תראו, אתם הלכתם, הוא לא הפסיק לבכות. כל מה שניסיתי לא עזר, מוצאת עם זה, עם זה, נשגרות גורניש לא עזר. נזכרתי שכשאתה בא הביתה מהעבודה, אתה פותח את הספר הגדול הזה, דקה אחר כך אתה נרדם, אמרתי זה בטח יעזור, שמתי לו את זה במיטה והכל בסדר. זה קורה לא פעם, אדם מגיע לשיעור או משהו ופותח לפניו את הספר הגדול, והספר הגדול נשאר פתוח והוא בורי חבו, הוא בעולמות אחרים לגמרי. אז זה בסדר, אבל בבית מדרש, שם אפשר לישון, בבית כנסת, ראוי לא לישון, אפילו לא לחטוף תנומה, תנומה קלה. אתה אומר למישהו שהוא ישן ואתה נוגע בו ככה, לא ישנתי, רק נמנמתי. אבל את הנחירות שלך שמו עד ירושלים, לא, זה היה סתימה בעורקים משהו, זה לא, לא רציני, לא רציני.
אחרי שאני מותר לישון?
בעזרת נשים,
בעזרת נשים.
בעזרת נשים, כן, זה לא חלק מהבית כנסת. למרות שזה מעניין, כי אישה כן יכולה להגיד קדיש, ויש כאלה שאומרות קדיש מעזרת נשים, והציבור עונה אחריהם, למי שהשם ישמור ויציל, אין לו קדיש זוגר. אתם מכירים את היהודי שנולד לו בן, שאלו אותו מה נולד לך, אז הוא אמר, נולד לי קדיש זוגר. היום שואלים מישהו מה נולד לך, אז הוא אמר, כשהוא יגדל הוא יחליט. הוא עוד לא יחליט, לא יודע. גם זה יש. יש, העולם פשוט, העולם משתנה, הוא עובר כל מיני מקומות. אומר רש"י, אין אוכלים בהם ולא גרסינן, כנראה לפני רש"י הייתה גרסה אחרת של הגמרא, ואין אוכלים בהם. דקולו פירושה דקלות רושן. רש"י כבר כן עונה על השאלה, מה זה קלות ראש? כל הרשימה שיש לפניכם בשתי השורות זה קלות ראש. לשון קלות שהם מקילין אותה, מתייחסים אליה בצורה שהיא לא מספיק ראויה, לא מספיק מכובדת, ואין נאותים, אין מתקשטין לתוכו ואין מטיילים שם. אתה לא יכול סתם כך להתקשט, להיכנס לתוך בית הכנסת. חידושי הר"ן, רבינו ניסים, אין מפשילים בתוכה חבלים, אומר לאו דווקא נקת חבלים, אלא כל מלאכה נמי אסורה למעבד בבית הכנסת, דכל מלאכות קלות רושן, אלא לאחי נקת הפשלת חבלים, לפי שבית הכנסת רחבה, וברחבה דרכן של בני אדם להפשיל חבלים. כך הוא מביא בשם הרייבד. הרייבד רבי אברהם בן דוד, יש הראשון, יש השני. למה הכוונה? כשרוצים להפשיל חבלים, הכוונה ליצור מהם חבל. אתה לוקח סיבים, אתה לוקח חוטים דקים, ואתה שוזר אותם אחד בשני כמו ציצית. כדי לשזור חבל ארוך, אתה צריך מקום גדול. תסתכלו את העולם הזה כאן בלי עין הרע, מלא ביהודים. אנשים שחפצים ללמוד את תורה, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אתה רוצה למתוח חבל, לעשות חוט ארוך, בטח תעשה את זה פה, לא תעשה את זה במטבח הקטן או בחדר אורחים או משהו כזה. לכן הם השתמשו בבתי המדרש הגדולים האלה או בבתי כנסיות, שוב באמת כדי ליצור איזשהו חבל ארוך. זה דוגמה, אבל כותב הר"ן, תדע לך איך כתוב שם במקרא, דיבר הכתוב בהווה. כל מקום שתמצאו בראשי, דיבר הכתוב בהווה, במעשים של יום יום. אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. כתוב שם במסכת בבא קמא, במסכת בבא מציע, בבבא בתרא זה מופיע קצת פחות, השור שהלך ברחוב ונגח וקפץ ועשה, לא חייבים כולם להצביע בבת אחת. כמה שברים ראיתם לאחרונה בגבעת שמואל? מה, אף אחד לא עונה, מה קרה? אין? נו, אז מה הגמרא מדברת? אז מה הגמרא מדברת? התשובה היא פשוטה, דיבר הכתוב בהווה. מה שנכון לגבי שור, נכון גם לגבי רכב. אם אדם מעמיד מכונית ליד הבית שלו, במגרש חנייה, תלוי באיזה נסיבות הוא העמיד אותם. לפעמים הוא אחראי למישהו אחר, יגרם נזק כתוצאה מהרכב שלו. בטח ובטח אם הוא העמיד אותו בצורה לא נכונה ולא ראויה, ומישהו ניזוק, זה בדיוק, שור שנגח את הפרה, אז הוא נגח את הפרה, הוא נגח את האוטו שלך. ובדרכי לכאן בבוקר, ירד קצת גשם. נו, אנחנו יודעים במדינת ישראל, אם יורד קצת גשם, הכל פקק אחד גדול. עזבו את זה שהתפוצצה המכונית, אמרו לי בז'בוטינסקי משהו, זה לא קשור לזה. אבל היה גם כן גשם. ואתה מגיע לכיכר בדרך כלל, שני מסלולים, זה הולך ונעשה צער כדי שרכב אחד יעבור, שלא יבלע גם בכיכר. למישהו לחץ מאוד מאוד לעבור ליד מכונית שהייתה לפניו. אז את הפגוש הקדמי שלו הוא דחף לפגוש האחורי של השני. מה לעשות? ולשני הייתה BMW, והפגוש שלה יותר חזק מהפגוש של הפיאט 600 או מה היה שם. אז הפיאט 600 הייתה כמו אקורדיון. נו, אז זה בדיוק הדיון של שור שנגח את הפרה. זה בדיוק הדיון בגמרא בבבא קמא, זה בא בחביתו וזה בא במקלו או במות, ואחד הלך מאחרי השני ונתקל, זה שבא מאחורונית נתקל בזה שנמצא מקדימה ונשפר חיים מעשים שביום יום, לאו דווקא לגבי שור או חמור או פרה, אלא מעשים שביום יום שנמצאים אצלנו.
עכשיו יש לנו משהו על משהו שסיים ומטיילים שם בבית הכנסת, יש אנשים שהולכים ומתפללים.
אתה מביא את מאמר הגמרא על רבי עקיבא. הגמרא כותבת רבי עקיבא היה מתחיל את התפילה שלו בפינה הזו ומסיים אותה שם. כל זה נכון בזמן שאדם באמת מתכוון, והוא בכלל לא בעולם הזה, הוא בעולמות אחרים. אבל אם הבן אדם סתם מטייל כדי לספור את הבלטות, עדיין שלא. קורה לפעמים שבן אדם, לא לפעמים, קורה הרבה פעמים שבן אדם כשהוא מרכז את הכוונה שלו ומתכוון לדבר מסוים, הוא מתחיל לטייל. תשים לב שכל מי שמחזיק מכשיר כזה ביד, ומישהו מחייג אליו, הוא מחזיק אותו ככה, גיא צריך שפציר, הוא הולך לטייל. מה אתה הולך לטייל? תעמוד מקום אחד ותדבר. מה אתה חושב שאם תטייל תשמע יותר טוב או מה? לא הבנתי, זה צבע כזה, יש לו ביד, מה אתה מטייל? תעמוד מקום אחד, תשמע מה אומרים לך. זה סוג של טבע אצל האנשים. אגב, זה ההבדל בין יהודי לבין גוי. היהודי, איך אומרים, דהי שוקלצח. היהודי הוא... הוא כל הזמן מתנדנד. אחד מתנדנד יותר, אחד מתנדנד פחות. אבל ראיתי דבר מעניין, הרי מוישה פיינשטיין, שהוא בתפילה לא היה מתנדנד. בתפילת 18 בעיקר הוא עמד דום. שאלו אותו למה? אז הוא אמר, כשאתה עומד לפני מלך, אתה לא... אם אתה תעשה ככה, אז יש סיכויים שהמלך יגיד לך, אדוני, שלום, אבל לא להתראות. לכן,
אוי... מה עם כל עצמותיי טוב לארנך?
מה?
מה עם כל עצמותיי טוב
לארנך? כל עצמותיי תומנה זה לא אומר שאתה חייב להתנדנד. אם אני מבין שכל עצמותיי תומנה, אני אענה לך על זה במילת חיוך מה שנקרא. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו לא יצא מהבית, הוא שולח לכל עצמותיי תומנה. שולח לו כאב גב קטן, לא צריך בשירות בתי הסוהר, לא צריך לאפות בשבילו, לא צריך כלום. הוא בבית על המיטה, כאבן של נהופכין לא יכול לזוז. זה גם כל עצמותיי תאמרנה. האדם צריך לדעת להיות מודע. מזכרתי את זה מקודם לידידי היקר רב חיים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. כל אצבע ואצבע, כל דבר ודבר שבא עליך, אם אתה יודע שזה מעץ ריבונו של עולם, הגישה שלך, ההשקפה שלך, היא אחרת לחלוטין לגמרי. זה לא אומר שאתה חייב להתנדנד. לא חייב להתנדנד. יכול, חלילה, אני לא... אל תבין אותי לא נכון, אני לא פוסל את זה. אני אומר לכם מציאות שהיה, אם באמת, גדול הדור בדור הקודם.
השאלה אם הוא יכול להתרכז דווקא כשהוא עובר?
מעולה, אתה מלא נקודה מצוינת. מי שיכול להתרכז רק כשהוא עובר ממקום אחד למקום השני, שיסובב. מי שיכול להתרכז רק כשהוא מתנדנד, מתנדנד. מי שיכול רק על רגל אחת, כמו שבא אותו יהודי, אותו גוי אצל הלל במסכת שבת, גיירני, על מנת שלמד זה כל התורה כולה, על רגל אחת. טוב, רגל אחת. הכל בסדר. כל דבר ודבר טוב, ובלבד, שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים. כיוון ליבו לאביו שבשמיים, אין דבר יותר טוב מזה, מעולה לחלוטין. המאירי כותב, בתי כנסות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהם קלות ראש, אין אוכלים בהם ואין שותים בהם. אף על פי שמסכת פסחים בדף קופה לפעמוד א', יתבהר שמקדשים בבית הכנסת הוציא האורחים האוכלים שם. מה? אתם בדיוק הפוך? אתה אומר שלא עושים כלום, הנה עושים. פירושו שאוכלים בבית הסמוך לבית הכנסת, תכף נטפל בזה, ולא ימנע זה אומרם, אין קידוש אלא במקום סעודה. זה עוד שאלה על שאלה. איך כתוב שם? אחת מתוך שתיים. מתוך שאלה אחת, בא לך גם השאלה השנייה. הועיל ומתחילה על דעת כן מקדשים לשם כמו שהתבהר במקומו. אני לא יודע כאן איך נוהגים, אבל בתי כנסת אשכנז מובהקים בליל שבת, לפני עלינו לשבח, נכון? בתי כנסת אשכנז מובהקים, היה החזן או מישהו אחר, עושים קידוש, הילדים הקטנים עומדים בשורה, כל אחד עם כוסית קטנה, נותנים לו, עושים שם קידוש, זה זכר למה שהיה בזמנו. בזמנו היו מגיעים אורחים, היה הכנסת אורחים ליד בית הכנסת, חדרון, מן שטיבל כזה, שם הם היו אוכלים... מה? אני לא הייתי בדבר כזה, לשמחתי הרבה, לא הייתי נזקק לזה, אז אני לא יודע איך קוראים לזה, אני יודע רק שזה קיים במציאות. אגב, עד היום, במיני הישועה, בבית הרפואה, יש שם מניין, שמניין אשכנז, בנוסח פרנקפורט אן מיין, יש הרי פרנקפורט אן מיין ופרנקפורט אן אודר, שני נהרות בגרמניה, עושים קידוש, עושים גם הבדלה מוצאי שבת. הבדלה, אני מבין, זה לצורך החולים. קידוש, שאלתי, ביררתי, זה למעשה המנהג היה בחוץ לארץ. היום הם עושים את זה שם כהמשך, לא רק למנהג בחוץ לארץ, אלא יש חולים שאולי לא יכולים לעשות קידוש, לא יכול לשתות יין וכדומה. ידידי היקר דוב שחר יכול להעיד שכשאנחנו עושים קידוש בקבוצות גדולות, אנחנו מכריזים תמיד, הרב של הקבוצה או מה שלא יהיה, הוא עושה קידוש, והוא מתכוון להוציא ידי חובה את כל אלה שמסיבות כאלה ואחרות לא רוצים לעשות קידוש. אתה לא נכנס לפרטי פרטים למה. אתה עושה קידוש, אתה מוציא אותם ידי חובה. על זה גם מדבר המאירי. אומר, אתה אומר שאסור לאכול בבית הכנסת, מה עם הקידוש? יתרה מזו, מה עם קידוש במקום סעודה? אתה לא אוכל בבית הכנסת, כך אמרת. הוא אומר, תקשיב, נכון, הקידוש הזה מלכתחילה מיועד לטובת אלה שלא יכולים לעשות קידוש, או לא יודעים. והאוכל נעשה בחדר סמוך, הוא מלכתחילה עשה את הקידוש בצורה כזו שהאוכל לא יהיה כאן, אלא שהאוכל יהיה שם במקום אחר. מעניין, כי בחוץ לארץ שבע ברכות היו עושים רק בשבת. לא נשאו שבע ברכות פעם לאילת, פעם לטבריה, מקריית שמונה, מקפיצים את הסבים והסבות ממקום למקום כמו יויו. רק בשבת עשו שבע ברכות. ובדרך כלל המשפחה הקרובה בליל שבת באה אל הבית ששם היה זוג הצעיר מתארח, ושבת אחרי צהריים בסעודה שלישית עשו לכל הקהילה ושם היה שבע ברכות, ובליל שבת אנשים אכלו בבית. לאחר מכן ברכת המזון, כיוונו מראש את ברכת המזון ועוד איזה חתיכה מזונות או משהו כזה יעשו שם בבית שהצעירים נמצאים, ושם באמת עשו שבע ברכות ובא לציון גואל וזה נגמר הסיפור. אתה רואה שאתה יכול לעשות קידוש במקום אחד, כשדעתך מראש לבוא ולומר, תקשיב, אני לא אוכל כאן, אני אוכל שם. בית חולים בלינסון, שאף אחד לא יזדקק להגיע לשם, כמו לשאר בתי החולים. יום שישי בערב, שבת בבוקר, בבית הכנסת למטה, בקומת הכניסה, במגדל הגדול הזה, הגבוה, עושים שם קידוש. והחולים שנמצאים שם ורוצים לשמוע קידוש, שומעים קידוש, חוזרים לחדר, עונים למעלה כדי לאכול. מי שרוצה לאכול שם, יש שם גם, אני מתאר לעצמי, טעימה כזו או אחרת, אבל הטעימה הזו זה לא סעודה. זה לא סעודה. למרות שיש כאלה ש... איך אומרים? הוא יודע שקיגל בגימטריה זה שבת. זה איכשהו מחשב את זה, זה לא מסתדר לו. אז מה אומרים לו? חתיכה אחת לא מסתדרת לך? תיקח עוד חתיכה, תאכל עד שיסתדר לך הגימטריה של שבת. עד אז אל תפסיק לאכול. אתה יכול לבחור או יטריות או תפוחי אדמה, מה שאתה רוצה תבחר, העיקר שיסתדר לך. זה ודאי ודאי שהופך להיות קידוש במקום סעודה. הרמב"ם ביד החזקה, הלכות תפילה ונשיאת כפיים, פרק יוד א' הלכה ה'. בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגים בהן כבוד ומכבדים אותן ומרביצים אותן. מרביצים אותן, הגמרא כותבת שהם היו לוקחים יין שנקרא בשם קונדיטון. פעם, אני לא יודע אם היה עוד קיים, היה קיים יין כזה שהוא בעצם היה פטל מרוכז. עוד ישנו? עוד יותר, אתה יכול להרבב אותו עם מים וזה בסדר, אתה שותה שתייה קלה. מה מברכים עליו? מה מברכים עליו? בואי רימין אמרנצן, זה לא ראי גנין גנצן. הרי זה לא יין, מה? לא חשוב. בורא, מרנצן ביידי זה תפוזים. מברכים על התפוזים שהכל ייכנס אליך לתוך כלי הקיבול. שאלה אם אפשר לברך על זה, שוב, חלילה, אני לא מכיר אותו היום, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל יין ישמח לבב אנוש, הוא צריך להיות באמת בהגדרה שלו, בגדר של יין. ומי שמסתכל, יש דעה מעניינת בהלכה, שיין שהוא בן פחות מ-40 יום, הוא לא בגדר של יין. מה זה אומר? אתה נמצא בחוץ לארץ. שלחו אותה שליחות מטעם מדינת ישראל, בסדר? אתה מגיע לאיזשהו מקום, נניח קליפורניה, קליפורניה מפורסמת ביינות שיש להם וגם בענבים שיש להם. אבל אין לך יין כשר, למרות שבוולמרט כתוב כושר פוד, מה לעשות? לא מצאת יין כשר. תקנה 2 קילו ענבים, יום שישי אחרי צהריים, לפני שבת, תשחט אותם, מה בעצם קיבלת? מיץ ענבים, נכון? ענבים שחוטים זה מיץ ענבים, מה תברך על זה? בורא פרי הגפן, קיבלת, יש לך יין, גם לקידוש, גם להבדלה, הכל בסדר. יש דעה שאומרת לא, זה לא מוגדר יין. הגדרה של יין שהוא לפחות בין 40 יום. הגדרה הזו נלקחת מגמרא במסכת ברכות, שהמקור של זה זה מסכת עדויות, בחירתא מה שנקרא. אמר רבי יהודה, מביאים שם כל מיני דברים לגבי עניין של תפילת השחר, עד 4 שעות, עד חצות, דעת רבי יהודה, דעת חכמים. הוא מביא עדות לגבי יין שנתנסך על המזבח. יין שמנצחים על המזבח צריך להיות מינימום בין 40 יום. אם הוא פחות מ-40 יום מונח בתוך חבית או משהו כזה, אין ההגדרה שלו הגדרה של יין. אם זה לא מוגדר כיין, אז מה שאמרנו כרגע, תיקח בבקשה את הענבים, תשחט אותם. לא. נכון שצריך לברך עליו אולי בורא פרי הגפן כמיץ ענבים, הוא נבדל מכל מיצים אחרים. אבל אתה לא יכול לקדש עליו, עדיף שתקדש על לחם שלם, על חלה או משהו כזה, ולא על היין הזה. זו דעת יחיד. אבל גם הדעה הזו ישנה וקיימת. מרביצים אותם, הכוונה היא שהיו לוקחים יין מבוסם, והיו מתזים אותו על הרצפה. הרצפה שלהם הייתה עשויה הרי מחול, והיו לוקחים מעין מכבש שעשוי מאבן בזלת שהיא כבדה, והיא יכולה, שוב תלוי איזה בזלת, יש בזלת קלה מאוד, אתה יכול להרים משקל כמו הסנדר הזה בקלות, כי הוא נקרובי מאוד בגלל הבועות אוויר, בועות חמצן שהיו בפנים בשעה שהוא התפרץ. אבל יש כאלה שהם כבדים ממש, ובאמצעותו אתה משטח את החול. עכשיו אחת לכמה זמן, החול מתייבש, הוא מוציא אבק, כדי למנע מאבק, מתיזים מים, כדי שיהיה ריח נעים בבית. היום יש מכשיר כזה חשמלי, שם אותו בחשמל, וכל אני יודע מה, דקה, משהו כזה, כמו מוזיקה של מעליות, יש לך גם כן ריח של בתי מלון ודברים כאלה, עושים את זה בלובי של הרבה בתים משותפים. אתה יכול לעשות את זה גם בבית שלך. אז במקום זה היו מתיזים על הרצפה יין עם ריח נעים, הזכרתי מקודם קונדיטון כי זה הגמרא כותבת, לאחר מכן היו כובשים את האדמה וזה החזיק להם. על זה הוא אומר מרביצים אותן, הכוונה היא עושים אותם כדי שיהיו נעימים לאנשים להיכנס פנימה. לא מזמן היינו ביום כיפור, אני לא יודע בבתי כנסת שלכם מה עשו, אבל בזמנו היו מביאים אשמק טאביק, קופסת טאבק, וליום כיפור היו מביאים טאבק לבן בריח מנטה, והיה בקבוק קטן של אמוניה, היה בקבוק קטן של אמוניה, ושמו לאנשים על המטפחת איזה טיפה או שניים, ולפעמים מהאמוניה הראש שלך התחיל, אתה כבר התחלת לעשות צובו ציון והכיפוע, שיפור מגדליה, כי לא הבנת בדיוק מה נעשה איתך. כל זה נועד מתוך מטרה אחת, כדי לעודד את האנשים. היו כאלה שהדרו אחרי תפוח או אחרי, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, חבוש. חבוש, תודה רבה. בהונגרית אני יודע, בעברית אין לי מושג איך קוראים לזה. היו נועצים בזה ציפורים, ציפורים. ציפורים, ועל זה היו מברכים, בורים מיני בשמים. מה? זה משהו אחר, זה אתרוק חנות. כן, זה אחרי השימוש, שתמשו בזה בציפורים, זה אתרוק חנות. ועל זה היו מברכים, שוב, זה נועד כדי להשלים 100 ברכות. היות וביום כיפור, התפילות הן יחסית קצרות, זה רק מעין שבע, אין לך מספיק כדי להשלים את העד בזה, היו מריחים והיו מברכים עליו ברכת הריח. את אשכנזים מברכים על הכל בורא מיני ושמין. אכן ובני עדות המזרח מחלקים. אם זה עד, זה עצי ושמין. ואם זה, אם זה, אם זה ירק או עצר או משהו כזה, זה עשבה ושמין. ואם זה פרי, זה נותן ריח טוב בפירות. לגבי אתרוג, לא מזמן לנו בסוכות. שאלה אם אפשר לברך עליו או אי אפשר לברך עליו, זה מוקצה למצוותו או לא מוקצה למצוותו, שזה כל כך הרבה שאלות ודינים, שנו, אצל היהודים לא ראיתם משהו שאין עליו 8 שאלות, אין דבר כזה. לא קיים ביהדות מושג כזה. לכן גדולי המתכנתים הם באמת יהודים חכמים, כי הוא מתוך הגמרא הוא למד כבר שלא, לא יכול להיות. יחי, איקה דאמרי, עוד איקה דאמרי, עוד איקה דאמרי. יש אומרים, תסתכלו גם כן בשולחן ערוך או ברמה, יש אומרים ויש אומרים. ואנחנו מוצאים אותו דבר גם כן במשנה ברורה. אמר הלכה אחת, לא פעם כתוב לך למטה, יש אומרים ויש אומרים. כך מביא הרמב"ן, ונוהגים כל ישראל בספרד ובמערב, ארץ ישראל, בשנער, שנער הכוונה לבבל, ארץ הצבי, כינוי לארץ ישראל, ויכול להיות שמשהו מדבר פה במערב, הכוונה היא באמת מה שאנחנו קוראים ארצות המגרב. ארצות המגרב. אלה שמכנים אותם היום היו קולונליות של צרפת. ששם באמת כולם מדברים פרלבו פרונסי, כולם מדברים צרפתית. להדיק אששיות בבתי כנסיות, ולהציע בקרקען מחצלאות, כדי להישב עליהם, ובערי אדום יושבים בעל הכיסאות. האשכנזים, כל הבוזבוזים יושבים על כיסאות, לא מתאים לו לשבת על מחצלת ישיבה טורקית, או איך קוראים לזה, ישיבה ערבית, או מה? לא, יש כיסאות, יושבים על הכיסא, מה? סליחה, מה זה לשבת על הרצפה? אומר, לא, תדע לך, המקומות היחידים שבהם ישבו על כיסאות, זה היה בערי אדום, אדום, רומא, הכוונה היא כמובן לאיטליה, והארצות הסמוכות להן. היום אחינו בני עדות המזרח גם הם כבר לא יושבים על הרצפה, הם יושבים על כיסאות עם הבדל אחד. בית כנסת של אשכנזים כל הריהוט מסודר לכיוון ארון הקודש, בתי כנסת של ספרדים זה מסודר לכיוון הבימה, הבימה נמצאת באמצע, ואת מסודר מצד ימין כלפי המרכז, משמאל למרכז, מלפנים למרכז, מאחור למרכז. המרכז הוא הבימה, כי שם בעצם מתנהל כל הדו-שיח של בית הכנסת. שם נמצא בעל התפילה, שם קוראים בתורה. אצל אשכנזים לא. יש מקדימה דוכן, ששם עומד השליח ציבור. כשקוראים בתורה, קוראים על הבימה. זה זכר למה שהיה, מה שגמרא כותבת בתענית, שבתענית ציבור היו מוצאים את הספר תורה עם הארון החוצה לרחוב, כדי שאנשים יתביישו, יחזרו בתשובה, וירד גשם. אז יש בזה כל מיני נפקמינות. אגב, הלכתית, זה לא כל כך משנה אם זה כך או אחרת. איך אמרנו? ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים. אז אם אתה יושב בכיוון הזה או בכיוון הזה, בואו בינינו בין עצמנו, גם מה זה משנה אם אתה יושב פה במזרח או אתה יושב שם במערב או בצפון או בדרום. האדם עושה את המקום, לא המקום עושה את האדם.
שהוא קם ל-18, אז הוא פניו כבר לא...
נכון, אז הוא מתכוון לכיוון ירושלים. כולם, כולם. גם אלה שיושבים מהכיוון הזה או מהכיוון הזה, כולם מכוונים לכיוון ירושלים באמת. בהלכה ואף כותב הרמב״ן, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגין בהן קלות ראש, כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלים בהן, ואין שותים בהן, והוא מביא למעשה את הגמרא. ואין בגשמים מפני הגשמים, חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהן מדוחק. מה זה נקרא מדוחק? שלא יצטרכו כל פעם ללכת למקום אחר. בואו, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אבל כסף אין להם. אז הוא כבר מביא איתו איזה סנדוויץ' או סנדוויץ'ון כזה או אחר לבית המדרש, אז במקום שיבזבז את הזמן ויצא החוצה ויחפה, זה לך, תאכל למקום שאתה אוכל או תאכל למקום שאתה יושב, בתנאי אחד, לא מעל ספר פתוח, כדי שלא יראו כל מיני כתמים על הספרים עצמם. אז בסדר, מותר לך לאכול, סגור בבקשה את הספרים, יש זמן לאכול ויש זמן ללמוד. זה בדרך כלל לא הולך ביחד. כן, תלוי אם זה שס וילנה, רק הגדול של דבוש האלמנה והאחים רם. כן. היום אתה לוחץ לי קצת על היבלות, כי היום בהוצאות החדשות של הגמרות, מה שהיה בזמנו מאחורנית, המערשה, חלק של חידושי הגדות, והסבר, ומה שהיה בסוף מסכת ברכות, כל המסכתות הקטנות, והיה שם גם כן את כללי התלמוד, וכללי הפסיקה, והיה שם את כללי קידוש החודש. אתה מסתכל בגמרה, הופך אותה לסוף, אין בפנים כלום. יש את הכריכה האחורית, זהו. את הכל בכל מכל כל הוציאו. אם אתה רוצה, תקנה לעצמך לחוד את זה ולחוד את זה ולחוד את זה. בגמרות הישנות, הדבר הזה עדיין קיים. אין לי צל של מושג למה הוציאו אותם. אין לי מושג. אני כן מודה על האמת שהגמרות החדשות של היום הרבה יותר נעים ונוח ללמוד מהן. בפרט אלה שהן גם מנוקדות, ועשו בזה מעלה מאוד מאוד גדולה לטובת אלה שבצעירותם לא כל כך הצליחו ללמוד או להתחבר ללימוד, והיום יש לו גמרא מסודרת, מבוארת, מפוסקת. אני אומר באמת המחאה, חבל לי שהוציאו מאחורנית כל מיני דברים שאנחנו השתמשנו בהם בזמנו בשימוש רציף. לא הבנת משהו? שקלת בחידושי הגדות של המערשה או המערשל, היה לך באמת מראה מקומות איפה לחפש, מה לעשות. נקווה שעוד יחזירו את זה. דיבור או לימוד בתפילה, שולחן ערוך בחלק אורח חיים, הלכות תפילה, בסימן קוף חף דלת. ששליח ציבור חוזר התפילה, כוונה כמובן ל-18, שהיא כוללת 19 ברכות, הקהל יש להם לשתוק, ולכוון לברכות שמברך החזן ולענות אמן. ובמקרה כזה, כל ברכה למעשה מצטרפת לאותם 100 ברכות שאדם צריך לברך בכל יום. ואם אין תשע מכוונים לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. הוא לא אומר חלילה שברכותיו לבטלה, שימו לב בלשון הזהב של המחבר, קרוב ברכותיו להיות לבטלה. לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו, ויכוון לברכת החזן. יש אומרים, הזכרנו מקודם, שכולם יעמדו כשחוזר השליח ציבור התפילה הגאות מנהגים. כי הרי בתפילה היסוד הוא, העניין הוא בעמידה. דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן יש דעה שאומרת שיעמדו, לא נתקבל להלכה, אתם רואים בעצמכם, זה רק יש אומרים. אבל בכל זאת, ודאי וודאי שאדם צריך לשמוע מה שאומר השליח ציבור. נוסיף בזה רק שלפי הגאון לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו בתוך חזרת השעת, רק אומרים אמן. וזה רק מי שהולך בשיטתו של הגאון קיבל את זה, גם לא ראיתי שכולם קיבלו את זה, גם מי שהולך בשיטת הגאון, אלא נשאר שאדם כן אומר ברוך הוא וברוך שמו, וכמובן שעונים אמן על על הברכה, על הברכה עצמה, בשבת שאין לך שלוש תפילות 18 או 4 בגלל המושב, ודאי וודאי שאם אתה מתכוון למה ששליח ציבור אומר, אז יש לך 4 תפילות, 3 תפילות ביום, עוד אחת בלילה, 4 כפול 7 זה כבר 28, כבר שליש, כמעט שליש מכל ה-100 ברכות, כבר קיבלת באמצעות השליח ציבור עצמו. משנה ברורה בסעיף קטן, להיות זין, באותו פרק, אותו סימן. על כן יש להיזהר מלומר תחנונים, או ללמוד בעת חזרת השליח ציבור. אפילו אם מכוונים לסוף הברכה לענות אמן כראוי, שלא תהיה אמן יתומה כמו שהתבהר. אמן יתומה, כוונה שאמרת אמן, ואין לך על מה. אני יכול לומר עכשיו אמן, אבל זה, מה ההגדרה של אמן? לאמן יש משמעות. יאמנו הדברים, יתקיימו הדברים, או אני מאמין במה שהוא אמר, או במה שאני הוצאתי מפי. נכון? שלתכנו בני עדות המזרח, יש כמה מקומות שבהם אומרים אמן. שומר עמו ישראל לעד, אומרים אמן, כי הם מבדילים בין קריאת שמע וברכותיה לבין תפילה. תפילה זה דרבנן, קריאת שמע וברכותיה, קריאת שמע ודאי זה דאורייתא, ובשוכבך ובקומך. אשכנזים אומרים רק ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ורחמה בירושלים, אמן. שם אומרים אמן כי מבדילים בין שלושת הברכות הראשונות, שהן הזן, הארץ וירושלים, שזה דאורייתא, לבין ברכת הטוב האמיתי שחזל תקנו בגלל הרוגי ביתר שניתנו לקבורה אחרי 3 שנים. לעשות הבחנה בין דאורייתא לבין דרבנן, אז גם האשכנזים אומרים שם אמן. אולי נקודה נוספת בעניין הזה, שאל אותי יהודי אחד הבוקר, אומר לי אני רוצה לדעת משהו. שאלתי אותו מה, אם אני הולך לבית העלמין, השכרה של אבא או של אמא, האם כל מי שנמצא בבית העלמין מצטרף למניין? אתה אמרת, אני לא אמרתי. לא המתים יהללויה, אז הם ודאי לא מצטרפים. אגב, יש איזה קטע חזנות יפה מאוד של יוסלה, כדאי לך לשמוע. מצטרפים או לא מצטרפים? יותר מזה, הוא נמצא כאן, אחרים נמצאים שם. מצטרפים או לא מצטרפים? התשובה היא, מצטרפים בתנאי אחד. רואים זה את זה בשומעים. יכולתם לראות את זה בקורונה. שאלה הזו הייתה בקורונה, שאלה מאוד מאוד נפוצה, לגבי מנייני חצר, מנייני בתים, היה בניין מפה, בניין מפה, ניסו לצרף כל מיני קומבינות של מניינים, זה מהקומה מהפנטהאוז, זה מהקומה הראשונה, אבל ריבונו של עולם, הוא בקומה עשירית, הוא בכלל לא שומע מה אומרים. הוא אמנם מתנדנת כמו שצריך, אבל הוא לא שומע, עד לקומה עשירית. לא, זה לא עוזר, זה לא עוזר שהוא נמצא למעלה.
בקהיר, בבית הכנסת
הגדול,
היו
מרימים מטפחת לענות המן. זה היה לא בקהיר, זה היה באלכסנדריה. אבל הכל בסדר, זו אותה הכוונה, נכון. למה? כי היה בית כנסת כל כך גדול שלא שמעו. אז הרימו, אבל כל הציבור היה באותו מקום. אבל בוודאי ובוודאי שליד החזן היו 10 אנשים ששמעו, שהם למעשה היסוד של המניין עצמו. אם אתה מדבר על בית קברות, בית העלמין, שאחד נמצא פה ואחד נמצא שם, אמנם יש גדר מסביב, אבל כבר אמר מישהו, היה איזה אמריקאי אחד, איך קראו לו, לא יודע, היה איזה קומיקאי או משהו, באו אליו ביקשו ממנו כסף לעשות גדר לבית העלמין. אז הוא אמר, בשביל מה? החיים לא רוצים להיכנס, המתים לא יכולים לצאת, מה צריך גדר? לא צריך גדר. נכון, הגדר לא מצרף את כל מי שנמצא עכשיו בפנים. הסברתי לו, הוא אמר לי שהוא אמר קדיש בלי מניין. אמרתי לו, מוטב שלא היית אומר. כי כדי להגיד קדיש דברים שבקדושה, צריך מניין של 10 גברים מישראל מעל גיל בר מצווה. וסתם להגיד קדיש, אמרתי לו, אתה יכול להגיד גם כאן עכשיו ברחוב, זה אותו דבר. אמרתי לו, אני מציע לך, אם אתה רוצה להגיד קדיש אחרי ההורים ואין לך באמת בבית העלמין, אדם לא דתי, אין לך אפשרות להגיד בבית העלמין קדיש, תבוא לבית כנסת, יקבלו אותך בסבר פנים יפות, תגיד שאתה רוצה להגיד קדיש, ואם אתה לא יודע בדיוק מתי אומרים, יתנו לך סידור ביד, יגידו לך, בבקשה, עכשיו כולם אומרים, כולם אומרים קדיש. עוד נקודה שהוא אומר, גם כן לא יפה הם עושים, שאם הלומדים יפנו ללימודם, עמי הארץ ילמדו מהם שלא להזין לשליח ציבור, ויעסקו בשירה בתלה אחת ושלום, נמצאו מחתין את הרבים. נו, ויהיו עיניך רואות את מוריך. למה את הרב מושיבים תמיד במזרח? כדי שהוא ישמש דמות לחבר'ה הצעירים וכו' וכו'. נו, אבל אם הוא לא מתנהל שם כמו שצריך, בעיה אמיתית. לכן, בנקודה הזו, ודאי וודאי, שמישהו ברהכי בבית כנסת שמתייחסים אליו, שהוא אוטוריטה כזו או אחרת, ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו, ודאי וודאי, שצריכה להיות בהתאם, כדי ש, איך נקרא לזה, לא יוציא חלילה שם, שם רע, על, איך נקרא לזה, על הכלי, על הכלי קודש עצמם. זה תמיד מצחיק אותי מחדש, אתה מגיע לשמחות, ויש מקומות שבהם עושים שולחן כבוד. שולחן הכבוד למעלה, מושבים את הסבא האחד, את הסבא השני, אם יש סבא רבא, מושבים גם אותו, וביניהם, לפי תורנות, מכניסים את הרבנים שנכנסים. והתזמורת פוצחת ביומים על ימי מלך, או שמתחילים במזמור שיר, איך זה נקרא שם, מה שאנחנו שרים בהכנסת ספר תורה בימות החול, לדוד מזמור, החלק האחרון שם, שאו שערים ראשיכם, וכו' 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 וכו'. נבך, יושבים שם שלוש ארבע דורות, מסתכלים אחד אל השני, הרי אנשים מבוגרים מאוד, כבר גם השמיעה שלהם, לא, איך נאמר, לא, איי, 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 כן, הוא אומר משהו, זה איך כתוב, טענו בחיטים, עודה לו בשעורים, זה מדבר על מזג האוויר, זה מדבר על... מושיבים אותם שם, אני אומר לכם בכנות, כואב לי הלב רחמונס, למה אתה מושיב אותו שם? בוא תשיב אותו בשולחן עם הילדים, עם הנכדים, לפחות הוא ירגיש שהוא באיזושהי חברה, הוא יושב שם ערב שלם, לא פלא שאתה רואה אותם מדי פעם, מה הוא יכול לעשות? נרדם, שעמם לו. לכן הוא מדגיש ואומר, תקשיב, אתה צריך לשים לב לדברים הללו, כדי שלא חלילה אנשים יראו ממך וילמדו. איך כתוב שם בנביא? ממני תראו, וכן תעשו, כך אומר גדעון לאותם 300 לוחמים שהולך איתם כדי להילחם במחנה מדיין. ממני תראו, וכן תעשו. מה שאני עושה, תעשו גם אתם אחריי. משנה ברורה בסימן, קוף, נון, א', ושיחה בטלה, היינו אפילו שיחת חולין, שהיא לצורך פרנסה דבחוץ שרי. אני לא חדש לכם כלום, שיהודי מגיע ביום שישי בערב לבית כנסת, ויושב ליד החבר שלו, ואומר לו, ינקל, אך פרקו אבדה משין, אני מוכר את המכונית שיהיה נישה בסגרת. אתם בטח מכירים את זה, לא חידשתי לכם כלום. נו, נישה בסגרת, איפל קוסט, כמה זה עולה? נישה בסגרת, אך סיקטויזן, 80 אלף, אבל זה לא בשבת. למחרת בבוקר, הדיון מתנהל ביניהם עד סעודה שלישית. בסוף מנחה, אז אומר לו, נישה בסגרת שם פרקו אבדה, כבר מכרתי אותו, אתה לא, אין לך מה להתעניין, זה עונים כך. אבל זה לא בשבת. חס ושלום. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, בדיוק אותו דבר. שיחת חולים שהיא לצורך פרנסה, דבחות שערי, מחוץ לבית הכנסת, כן? בתוך בית הכנסת אסור, זה לא חלק מהמהות של בית הכנסת, ובפרט שיחה בטלה לגמרי. יש כאלה שאוהבים להגיע בבוקר, ואתה הראש שלך נבך, עוד, אתה עוד בקורבנות או בברכות או משהו, הוא כבר מתחיל לטרטר אותך. אתה יודע שביידן אמר, ומי זה עכשיו, טראמפ אמר, וזה אמר, והיה פה, והיה... ריבונו של עולם, לא תשמח מניחה, עזוב, הראש שלי עוד לא... עוד לא התאזן לגמרי, מה אתה כבר משגע אותי מכל החדשות של הלילה, מה הרלוונטיות של זה, באמת? מה זה רלוונטי לתוך, לטובת בית הכנסת? יש כאלה שמבחינתם זה כי הם חיינו באורך ימינו, מזה הם חיים. יש מושג של אל תמנע טוב מבעליו, אתה צריך לשמוע ולנענע בראשך ולהגיד, תשמע, מה אתה אומר? אמרה, צריך לגרום טובת הנאה גם למי שזה טובת הנאה שלו. מי זה היה שם? רבי זלמן מלצר. רבי זלמן מלצר ידוע, רכונו לברכה, ימליץ יושר על כולם. הוא היה ראש ישיבת מיר בית ישראל בירושלים. הוא היה כבר יהודי מבוגר יותר, תמיד אחד התלמידים ליבא אותו. אחד התלמידים ליבא אותו, ומה לעשות? יש גמרא בכתובות, עשרה קבין זה ירדו לעולם, תשע לקחה ירושלים. עשרה קבין כאלה ירדו לעולם, תשע לקחה ירושלים, מתוך התשע, תשע לקחה אזור מאה שערים והסביבה. כולל בית ישראל. הוא תפס את הרב והתחיל לשפוך לו על ימין ועל שמאל. ורבי זלמן עומד שם כאילו, איך אומרים, עיתותיו בידיו. והתלמיד מהצד רומז לו, רבי לייבו. והרב עושה לו כאילו תנועה כזו של... סוף סוף הוא גמר לשפוך את ליבו והם הלכו. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, הרב מאחר לשיעור. אז הוא אומר, תשמע, יש בצדקה שני מושגים. יש צדקה בממונו, יש צדקה בגופו. מי אומר שצדקה בגופו חשוב פחות מצדקה בממונו? היהודי הזה נבח מחפש לעצמו מי שהוא יוכל לשפוך לפניו את כל מה שהוא רוצה לומר, אז זה גם מצווה. שיעור, אתה צודק, אבל העוסק במצווה. חוץ מזה, אני סומך גם כאלה תלמידים שיראו שאני לא מגיע, הם לא יתבטלו. הם לא יצאו החוצה לשחק משחק כזה או אחר, ימתינו בסבלנות, בינתיים ידונו בינם לבין עצמם בשיעור הקודם שלמדנו. לכן הוא מדגיש, הוא בפרט שיחה בטלה לגמרי, זה בוודאי שראוי למנוע מזה. כך הוא מביא בשם הפרי מגדים. ובזוהר הקדוש, פרשת ויקל, הפליג מאוד בגודל האבון הזה, וכל שכן, יש את זה בית המדרש, מאבון דיבורים אסורים, כגון לשון הרע, רכילות, מחלוק, קטטות, כי מלבד שהם אבונות חמורים מאוד, יגדל האבון יותר במקום קדוש, הוא מזלזל בכבוד השכינה. ואינו דומה החוטא בינו לבין עצמו, לחוטא בפלטין של מלך לפני המלך. אתה נמצא בארמון של המלך, איך אתה מתייחס? ועוד תגדל הרע בזה שהוא מכשיל גם את הערבים באבונות החמורות הנ"ל, כי היי, תיגרא דמיא לביטקא דמאיה. ביטקא דמאיה זה הילד שהיה באמסטרדם, אז היו נורמלים. ובסכר הוא מצא שדק, הוא הכניס את האצבע שלו בפנים, עד שבואו לתקן, כדי שזה לא... ביטקא דמאיה, הכוונה, השטף של מים, שלא ישטוף את הכל. אני עוצר כאן כי יש עוד בדיוק שתי דקות, ובטח אנשים רוצים ללכת לשתות או משהו כזה. מה? אז מנף, גם אני לא הרגשתי עד שהשעון צלצל. לא שמעת שהוא צלצל, נכון? מה? גם אני לא שמעתי. עד ארבע. בוא נגיד כך שאתה לא מאיים עליי. לא מאיים עליי, מאחר ובעברי הייתי מורה. ולימדתי בסדר גודל של 2-2.5 משרות בשבוע, תעשה חשבון לבד כמה שעות הייתי צריך לדבר כל יום. אז בוא נמשיך הלאה. ומתחילה הותחל לעבון באיזה אנשים, זה בודדים, טיפה טיפה, ולבסוף התלקטו והתחברו חבורות חבורות לריב איש ברעו עד שנעשה כל בית הכנסת כמדורה גדולה. ובארנותינו הרבים באים מזה כמה פעמים לידי חרפות וגידופים והלבנת פנים פרבים. וגם פעמים רבות בפני הספר תורה, שזה גם כן אבון חמור בפני עצמו, כי אפילו מבזה חברו בפני תלמידי חכמים, אמרו חז"ל בסנהדרין פרק 11, אפיקורוס, אין לו חלק לעולם הבא. כל שכן למבזה חברו בפני הספר תורה הוא כבוד השכינה. זה מעניין, כי לפעמים אתה רואה מישהו שבאמת שמוכרים את העליות. לא יודע, הרופא רשם לו חשקומיצין, כדור אחד ביום, כדור ארבע פעמים בשבוע, הוא חייב לקבל עלייה. זה החשקומיצין שלו, מה לעשות? הוא צריך עלייה בשני וחמישי, הוא צריך עלייה בשבת במנחה, הוא צריך עלייה בשבת בבוקר. או לחילופין, יש מי שהוא רוצה לקנות את המפטיר בכל מחיר. יש יום זיכרון, אין יום זיכרון, הוא רוצה מפטיר. הוא לא מקבל מספיק מפטיר מאשתו בבית, אז הוא קונה עוד אחד בבית הכנסת. בסדר, גם זה יש. אוקיי. כל אחד במפטיר הפרטי שלו, זה בסדר גמור. ומישהו אחר שסתם בשביל לקנטר אותו, הוא מלא את המחיר לא בהרבה, הוא אומר 10, זה אומר 11, הוא אומר 20, זה אומר 21, לא באמת כי הוא מעוניין, אבל בואו נשחק את המשחק, למה שהוא לא ישלם יותר? זה חלק ממה שהוא אומר כאן, חלק של כבוד התורה, כבוד הספר תורה, חלק של כבוד השכינה וחלק של כבוד הבריות. מילא אתה יש לך עניין לקנות את זה, אני מבין, בסדר, תקנה. אם אין לך עניין לקנות את זה, אז למה להוציא לשני את הנשמה? איך אמרו בזמנו ליהודים? אנחנו יודעים שאתם לא הרגתם את אותו האיש, אבל הוצאתם לו את הנשמה לאט לאט. לא צריך. מה?
זה נקרא עוגה
שברי. אני לא בטוח ש...
אני לא רוצה לקרוא. אני רוצה שלא יהיה לו, שהוא יוציא יותר
כסף. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? את המלך שאמר לשניים, חטאו כלפי המלך, והוא אמר להם, בוא נה... העונש אני נותן לאחד, השני יקבל כפול. אז בסוף אחד אמר להם, תוציא לי עין אחת. זאת אומרת, הוא לא אכפת לו לוותר על עין אחת, העיקר שהוא יפיל את שתי העיניים שלו ביחד. גם זה יש. אם אתה הולך בכיוון הזה, ודאי שאתה צודק. אז זה לא רק הונאה, זה מעבר להונאה. זה בבין אדם לחברו. ואהבת לרעך כמוך, הזכרנו בתחילת השיחה שלנו, אותו נוכרי שבא להילל, למדני כל התורה כולה, על רגל אחת. זה ודאי ובוודאי שזה בדיוק האנטיתזה של רגל אחת. טוב, יש עוד דברים שבעזרת השם בפעם הבאה נמשיך אותם. חברתכם מעמד לי מאוד, בשורות טובות, חורף בריא, ישועות ונחמות.